סימן שין חוף סעיף ח', אומר השולחן אורך, הסוחט דג לצירו, אדם שסוחט דג מהמשקה שנבלע בו תוך כדי הבישול, הדין, הוא אומר השולחן אורך, הסוחט דג לצירו דינו כסוחט כבשים ושלקות למימיהם. מה הדין בכבשים ושלקות? הדין הוא כמו שלמדנו בסעיף הקודם, שהסוחט כבשים ושלקות ממי בישולם הבלוע בהם. הדין הוא שאם לגופם, אם מטרת הסחיטה היא לצורך הכבשים והשלקות שהמים לא יהיו בהם, מותר. אבל אם מטרת הסחיטה היא לצורך מהכבשים והשלקות, אסור, אלא אם כן הוא סוחט לתוך גדרה שיש באוכל, כמו שלמדנו בסעיף הקודם. אותו דבר אומר השולחן ערוך לגבי סחיטת דג. סחיטת דג מהמשקה שבלוע בו דומה לסחיטת כבשים ושלקות, שאם מטרת הסחיטה היא לצורך הדג, כדי שהמים לא יהיו בו, מותר. אבל אם מטרת הסחיטה היא המים שיוצאים מהדג, הדין הוא שאסור. המשנבור מוסיף שזה הכל לגבי סחיטת דג מהמשקה שבלוע בו, לא מהמשקה של הדג עצמו. מותר בשבת לסחוט דג מהמשקה שלו עצמו, כמו שמותר סחיטת שאר פירות, כמו שלמדנו לעיל בסעיף א'. נקרא דברי המשנבור, הסוחט דג לצירו. אומר המשנבור, רצה לומר שסחט דג להוציא צירו שצריך לו, ומיירי בציר שנבלע בו ממשקה דאלמה, לכך דומה כסוחט שלקות למימיו דאסור וכנל. אבל בציר היוצא מגופו, אדם שסוחט את הדג מהמשקה שבדג עצמו, מהמשקה שנולד בדג עצמו, דומה לסוחט שאר כל פירות למימיו שמותר, כמו שכתוב לעיל בסעיף א'. דווקא כאשר הוא סוחט את הדג מהמשקה החיצוני שנבלע בו, אז הדין הוא שאם למימיו, הדין הוא שאסור, משום שיש על המשקה הזה שם של משקה, אבל מהציר של הדג עצמו אין עליו לעולם של משקה, הוא מוגדר כאוכל, ומותר לסחוט את הדג מהציר שלו עצמו, כמו שמותר לסחוט שאר פירות שאינם עומדים למשקה, כי המשקה שיוצא מהם יש עליהם שם של אוכל ולא שם של משקה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ת'. סעיף ת' עוסק בעניין מים שיוצאים מהשלג והברד. נלמד בזאת השם שהמים שיוצאים מאליהם מהשלג והברד כשהם נמסים הם מותרים, אבל אסור לרסק את השלג והברד כדי להכשירם שיזובו מימיהם. בסיבת האיסור לרסק את השלג והברד כדי שיזובו מימיהם, מביא המשנבור שני טעמים. או משום שהפעולה הזאת שהוא מפשיר והופך את השלג למים היא דומה למלאכה, בזה שהוא מרסק את השלג והברד והוא יוצר מתוכם מים, זה דומה למלאכה ואסור. טעם נוסף מביא המשנבור, גזרה שמה יסחוט פירות. אפשרת השלג והברד דומה לסחיטת פירות. אם יהיה מותר לרסק ולהפשיר את השלג והברד, הוא יבוא גם להיכשל ולסחוט פירות בשבת. נקרא את הסעיף. אומר השולחן אורך, השלג והברד אין מרסקים אותם, דהיינו אסור לשבור את השלג והברד בחתיכות קטנות כדי שיזובו מימיהם. מסביר המשנבור בסעיף קטן ל"ב, מותר לשבור חתיכה מתוך השלג והברד אפילו אם יזובו קצת מים על ידי זה, כיוון שהוא לא מתכוון לזה וגם משום שזה הולך לאיבוד, אבל לרסק את השלג והברד כדי שיזובו מימיהם, הדין הוא שאסור. מסביר המשתבור בסעיף קטן ל"ג למה אסור, שני טעמים. טעם ראשון, דדומי למלוכו שבוירי המים הלולו ואוסור מדרבונון, בזה שהוא הופך את השלג והברד למים, זה דומה למלאכה, הוא יוצר כאן את המים מתוך השלג והברד. אינמי, גזירה שמה יסחוט פירות העומדים למשקין. חז"ל חששו שאם נתיר לו לסחוט ולהפוך את השלג והברד, אם נתיר לו לרסק ולהפוך את השלג והברד למים, הוא יבוא גם להיכשל ולסחוט פירות. אבל, ממשיך השולחן ערוך, אמנם אסור לרסק את השלג והברד כדי שיזובו מימיהם, אבל נותנו לתוך כוס של יין או מים והוא נימוח מאליו ואינו חושש. מסביר המשנבורה, כיוון שהוא לא עושה מעשה בידיים, הוא לא מרסק את השלג והברד, הוא רק מניח אותם בתוך כוס והם נמיסים מאליהם, הדין הוא שמותר. המשנבורה מביא עוד שיש מתירים אפילו לרסק בידיים שלג וברד לתוך כוס עם משקה, והטעם דכיוון שנתערב במה שבתוך הכוס ואינו בהן, לא גזרו בי כלל. חזל גזרו רק כאשר המים שזווים מהשלג והברד ניכרים, אבל כאשר המים מתערבים בתוך משקה אחר, באופן כזה חזל לא גזרו. וכן, ממשיך השולחן אורחים, מניחם בחמה או כנגד המדורה ונפשרו, מותרים. המשתבר מביא עוד שלא רק אם יניחם בחמה או כנגד המדורה ונפשרו מותרים, אלא גם מותר לכתחילה להניח את השלג והברד בחמה, כיוון שהם נמסים מאליהם. זה דומה לאדם שמניח שלג וברד לתוך כוס, שדינו שמותר. מביא המשתבר שלדעת הרמו לעיל בסימן שיני ותחי סיף לדזיין באגוי, גם אוכל יש להחמיר דווד למוח מאליו אסור משום נוילד, ואינו דומה לתוך הכוס, דאותו מעורב במים ואינו ניכר. דהיינו, להניח שלג וברד לתוך כוס עם משקה שהוא ינמס מאליו לתוך המשקה שבכוס, ודאי שמותר. כאשר הוא מניח את השלג והברד שהוא ינמס ואז הוא יהיה בעין, בזה לפי דעת הרמו יש להחמיר. נמשיך לסעיף י', מותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו. אומר המשתבר, שבירת הקרח אינה מלאכה כלל, ולא אסרו בריסוק, אלא אם הוא עושה כדי שיזובו מימיו, מה שאין כן בזה, לרסק שלג וברד אסור כאשר מטרת הריסוק זה כדי שיזובו מימיו, אבל אדם ששובר קרח ו... הדין הוא שמותר, אין בזה שום מלאכה. כוסף המוגן אברום, נהר או באר אסור, דכיוון שמחובר לקרקע יש בזה משום חשש בניין וסתירה, אבל הרבה אחרונים חולקים עליו וסוברים דשם מים עליהם ואין שייך בו בניין וסתירה, ולצורך שבת יש להקל. דהיינו, אמנם דעת המוגן אברום שבנהר או באר שהם קפואים אסור לשבר מתוכם את הקרח, כיוון שמדובר בנהר ובאר אז הקרח הוא מוגדר כמחובר לקרקע ושייך בזה משום בוינה, אבל הרבה אחרונים חולקים וסוברים ש... אף על פי, גם כאשר הנער או הבר קפואים, עדיין יש עליהם שם של מים, ואין בזה משום בניין או סתיר. אומר השולחנו בסעיף י' א', צריך להיזהר בחורף שלא ייטול ידיו במים שיש בהם שלג או ברד, ואם ייטול להיזהר שלא ידחקם בין ידיו, שלא יהיה מרסק. לאור מה שלמדנו שאסור לרסק שלג ברד, בחורף, כאשר אדם נוטל את ידיו, ייזהר שלא ייטול ידיו במים שיש בהם שלג או ברד, כדי, מסביר המשתבר, שלא יבוא לידי הריסוק של השלג והברד, ואם כבר הוא נטל מתוך שלג וברד, ייזהר שלא ידחקם בין ידיו, שלא יהיה מרסק את השלג והברד. יש להיזהר, אומר השולחן בסעיף י"ב, שלא ישפשף ידיו במלח. למה? מסביר המשתבר, הטעם כמו בשלג וברד, כי על ידי שהוא משפשף את המלח, נוצר על ידי השפשוף מים. והיינו דווקא במלח לבד, אבל מותר להשליך מלח במים אפילו הרבה וליטול ידו מהם אחר שנימוכו, כמו שהתיר אולי ליתן שלג וברד לתוך הכוס, אך שלא יעשה מי מלח. דיינו, מותר להכניס את המלח לתוך מים שבכוס, כדי שהמלח ינמס מאליו בתוך המים, כי זה לא ניכר. משהו נפח לנוזל, זה לא ניכר בפני עצמו, כי מיד הוא מתערב בתוך המים. דורס שלג ברגליו ואינו חושש. אומר המשתבר בסעיף קטן למתת, ואף אם השלג נימוח וזב על ידי שהוא דורס עליו ברגליו, לייסלון בו, כיוון שאינו מתכוון, והתז כתב, וכיוון שהוא דבר שאי אפשר להיזהר בזה, לא יגוז. או שני טעמים, למה שהשולחן ערוך אומר שמותר לדרוס ברגליו שלג ואינו חושש, או משום שהוא לא מתכוון, או משום שזה דבר שאי אפשר להיזהר בכך, שלא ללכת בשבת על גבי שלג או ברד, אז לכן לא גזרו בזה חזל ומותר.